זינוק לאתמול היא תוכנית הומור, ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם אליה גרינפלד ואביתר חלימי.
שלום לכל המאזינות ומאזינים, אנחנו כאן תרבות ואתם על זינוק לאתמול. כל יום נכנס פה צמד מגישים לארכיון שלנו, פה בכאן, ארכיון גדול, מנסה לגלות מה בעצם מתחבא שם. והיום הצמד הזה הוא אני, אליה גרינפלד, ואתה אביתר חלימי. שלום אביתר.
זה נכון, אנחנו איתכם בכל יום שלישי, אני ואליה, ואנחנו נבדוק מה קרה באמת בשנות ה-90. זה מה שאנחנו מתמחים בו, העשור הזה שאנחנו היינו בו אבל לא ממש זוכרים יותר מדי. השבוע אנחנו בשנת 94.
נכון.
בהמשך אנחנו נזכר, אליה, בחתימת הסכם השלום מול ירדן.
זה הסכם שלום שהוא טוב?
מה, זה היה רגע טוב.
אבל קודם כל נספר שבצוות שלנו יש את האורך הנפלא אייל שינדלר, את המפיקה הנהדרת תמר בנימין, התחקירניות הבלתי נשכחות ענבל מורג ועדי סלם.
מעברון.
זינוק לאתמול.
איזה דברים קלו ב-1994?
קודם כל, מלאו לי 8. אתה יכול להפסיק לאכול קבוקים?
זה הקבוק האחרון.
אני מדבר איתך. הקבוק האחרון, אגב, זה סרט סמוראים יפניים, אני זוכר נכון. 30 בינואר, למשל, חיים רמון, אתה ודאי זוכר, בוועידת מפלגת העבודה, אני הייתי בן 8, כשזה קרה.
נפלא.
נאם נאום שנאמר לי שהוא נקרא נאום הלוויתנים.
נאום מדהים.
זה לא נשמע לי כמו נאום אמיתי, זה נשמע כמו שמנסים להפיל אותך בשאלות טריוויה. איך קראו לנאום הזה, נאום הזה?
הוא פשוט דיבר לוויתנית, כל ה...
הוא שר לוויתנית.
תגיד, הזנת פעם לשירת לוויתנים?
לא, אבל היה לי חוג כזה ביסודי. כן, שירת לוויתנים. זה היה או זה או חלילית.
אתה משקר.
לא, בוודאי.
מה עושים בחוג שירת לוויתנים?
בעיקר מנתחים את השירים. אני לא מדבר איתך על השירה, כאילו, מדבר איתך על המילים, את הטקסט.
על מה אתה מדבר?
ניתחנו את טקסט.
אתה מתבדח?
ודאי שלא.
אתה מתבדח?
לא הייתי מתבדח על דבר כזה, מי המציא פתיחה מוזרה כזאת?
אני רוצה לספר לך שאני פעם מחוץ לבית שלי, היה ברז שטפטף על פח, וזה היה בלתי נסבל.
אוקיי.
לא יכולתי לישון, באמת, זה היה נורא נורא, נכנס לך לעצמות. ואז ברגע של הברקה, שמתי ברקע שירת לוויתנים, יש בספוטיפיי ובכל האפליקציות הזה, יש שירים של שירת לוויתנים, שזה כזה כל מיני, כמו חייזרים, זה כזה... וישנתי את השינה הכי טובה שהייתה לי בחיים שלי.
מעניין.
אז אם אתה לא מצליח לישון, שים שירת לוויתנים, I kid you not.
היו לך חלומות לוויתנים?
לא, אין לי חלומות.
יש לי שאלה נוספת.
לא מאז 94.
עוד מעט נדבר על מה שקרה שם.
חיים רמון היה אז שר הבריאות, והוא ניסה לקדם חוק בריאות ממלכתי, בניגוד לדעת כמה מחברי המפלגה שלו, ויש בתגובות קהל שקורא להתפטר, בואו נשמע את זה.
כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון, אתם מסתערים על החוף, מסתערים שוב ושוב, ורוצים להתאבד.
ואני הקטן.
ואני בכוחי הדל דוחף אתכם אל המים החיים. ואתם לא רוצים.
זה היה רק מדהים, כי בעצם חיים רמון הבין שחוק בריאות ממלכתי לא עובד, והוא צריך לשנות אותו. בשביל לשנות אותו, ההסתדרות הייתה צריכה לאבד חלק מכוחה, וגם מפלגת העבודה ששלטה אז בהסתדרות. והם התנגדו לחוק, שמצד אחד היה אמור לתקן את חוק בריאות ממלכתי, מצד שני, להזיק להסתדרות. אתה יודע מה הוא עשה אז? הוא התפטר מהכנסת, הוא עשה הבריאות, הוא התפטר, והוא רץ לרשות ההסתדרות, והוא ניצח, ועכשיו, כשהוא ראש ההסתדרות, הוא הצליח לשנות
מדהים.
את החוק.
הוא פשוט הלך לצד השני.
אני די בטוח שזה נכון.
גם אם זה לא נכון, זה מה שיהיה בסרט.
זה מה שכתוב. כן.
כן, אבל...
ואז הוא נשק מישהי ממש לפני מבצע וכל.
כן, לא, זה היה הכי אלק הפחות או של נאום לוויתנים.
זה כזה, אתה ממש גיבור, אתה ממש הגיבור של הסרט, למה אתה מטריד מיני? ב-12 במרץ, הכנסייה האנגליקנית מסמיכה לכמורה אישה בפעם הראשונה.
כן, כומר בת.
כומר בת. That would be the day. והיא לא רצתה בכלל.
לא, היא לא רצתה, הכירו, זו הייתה תקופה מאוד חשוכה לנשים.
נכון. 27 באפריל, לאחר נפילת האפרטהייד, 10 מדינות החסות הבנטוסטניות מסובכות בחזרה לדרום אפריקה. זה מרגש אותך?
לא כל כך. ב-25 בפברואר, ברוך גולשטיין, אבל ביקר במערת המכפלה, לא נדבר על מה שקרה שם, וזה הביקור לא מוצלח.
נותן לזה שתי כוכבים.
לא, ביקור רע.
טבח.
4 באפריל, הוקמה חברת נטסקייפ, ובסוף השנה יצא גם הדפדפן.
נטסקייפ.
נטסקייפ נביגייטר.
נראה שיש קטע כזה.
בחינם, אגב. שזה לנו מובן מאליו. אני חושב שמשהו קצת דפק אותנו כשהיינו ילדים, שתוכנות שעשו דברים כל כך משוגעים, כאילו, הכל היה בחינם. אתה זוכר את זה?
גם עכשיו הכל בחינם.
נכון, אבל אז זה התחיל, כאילו.
לא, עכשיו אנחנו גונבים.
גם אז גנבנו.
אוקיי. בעשירי בדצמבר, יצחק רבין, שמעון פרס ויאסר ערפאת מקבלים את פרס נובל לשלום. בוא נשמע את נימוקי השופטים.
Tildelingen av Nobels fredspris for 1994 til Arafat, Peres og Rabin. וואו.
זה נשמע הרבה יותר נורווגי. זה נשמע פרסי.
או טורקי.
נשמע כועס.
מה היית עושה אם היית מקבל פרס נובל?
הוא לא נשמע מרוצה שהם קיבלו, נראה לי הוא רק היה צריך להעניק להם. אם הייתי תולה את זה בבית, אם הייתי מקבל פרס נובל, למה? תלוי למה. אם זה לכימיה נגיד?
לא.
הייתי ממיס שם סיכו.
מבין? כימאי.
אתה זוכר את הרגע שהם קיבלו את פרס הנובל הזה?
לא. כי אני חושב שאני גדלתי בישראל, שזה מה שמוזר כאילו נראה לי בדור שלנו. אנחנו גדלנו בישראל של הכל הולך להיות בסדר.
שהכל הולך להיות בסדר גמור, אז לא עניין, כאילו...
זה היה כאילו ברור מאליו, שהנה הנה יש שלום עוד שנייה, ומקבלים פרס, ועושים שלום, ועושים עוד שלום, וזה כל כך לא היה מרעיש מבחינת תפיסת העולם, כאילו אנחנו לא חווינו את חרדות המלחמה הקרה, אימת יום הכיפורים, גם לא באמת את האינטיפאדה הראשונה, כי היינו באמת קטנים מדי, פשוט גדלנו במציאות שבה הכל בסדר.
שהכל הולך להיות טוב, זה גם הרגיש הרי כמו העשור האחרון, היינו בסוף המאה ה-20.
נשמע הגיוני, בשנת 2000.
כן, זה עד 2000, צריך לסדר את כל העניינים. אני חושב שאנחנו צריכים עוד שנת 2000, זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו רוצים עוד מספר עגול שיהיה כזה טוב, עד אז אנחנו צריכים להסתדר הכל.
אני חושב שזה באמת חלון שהיה מאוד מאוד קצר, שהתחיל בבואו של מייקל ג'קסון, סתם, שהתחיל בנפילת ברית המועצות, שכולם אמרו, יופי.
כן, הרוסים הובסו, הכל יהיה בסדר, יהיו מדינות חדשות, מעניין מה יהיה איתן.
אז יצא מאמר מאוד מפורסם של חוקר, שאמר, אנחנו עדים לקץ ההיסטוריה. זאת אומרת, היו פעם מדינות ומלחמות ומאבקים, וזה נגמר, כי הקפיטליזם ניצח, ומעכשיו הכל יהיה בסדר. זה היה מאמר.
ולא יקרה כלום?
ההיסטוריה, כפי שאנחנו מכירים אותה, תשתנה. זה כמו שפעם היו שבטים, ואז היא נהייתה מדינה, ואין מלחמה בין השבטים, נכון? כי זהו, נגמר. אנחנו, כאילו, גרמניה היא מדינה אחת, ואין שבטים שרבים אחד עם השני. כך גם יהיה בכדור הארץ, לא יהיה מדינות רבות, יהיה לך אולי סכסוכים, ויהיה לך אולי משחקי כדורגל שאנשים קצת עוינים, אבל זהו, השלום הגיע. והוא כתב על זה מאמר שמוד הצליח, ואז הוא עשה את זה לספר, ומאז כולם צוחקים עליו.
כן, בצדק, זה מחשבה ממש, ממש,
אבל תחשוב איך זה להיות, תחשוב איך זה להיות בעולם, בו החוקרים כאילו מתקדמים ביותר, אומרים לך, הכל טוב.
אנחנו היום חיים בעולם שבו כל החוקרים אומרים לך, הכל נורא. ואין באמצע.
זה משפיע עליי, זה משפיע עליך?
עוד משפיע עליי, בטח בהתחשב בכך שב-94 אמרו לי שהכל יהיה טוב. מה, אני נולדתי לשלום שרק יגיע?
אני נולדתי לשלום שרק יבוא. אורייט, בנוסף מתחילה החמישה הקאמרית בערוץ הראשון, ולהבדיל, הקומדי סטור בערוץ השני.
אז הוא צריך להתנצר על זה, לא? אני לא מוצצת בזה שום דבר טוב.
לא ברור שמצצת.
תתפלל.
שלא יתפללו אם ימצצו אותנו באמריקה עוד כמה שנים.
כן.
כמה שונות הן באמת היו, אבל כשחושבים על זה.
נכון, כולם...
עוד מאוד שונות, את התשובה, את הטעית.
אתה חושב שהם התבאסו הקומדי סטור כשהם הפכו להיות... כאילו תוכנית שנאהבת על ידי ילדים?
אני חושב שהם בטח לא חשבו שהם הולכים להיות החמישייה הקאמרית. השאלה הנכונה היא, האם החמישייה הקאמרית התבאסו שהם מאוד מאוד למבוגרים? כי אף אחד לא היה באמצע, אתה מבין?
יש לי סיפור מדהים על זה. יש להם מערכון מדהים, שבו אבא נוסע עם הבן שלו באוטו, ואני לא יודע אם אותה, אני יכול להגיד מילים גסות. אבא נוסע עם הבן שלו באוטו, וזה קצת מתחילים לדבר על כאילו, מה הבנות וזה, ואז אבא שואל את הבן, תגיד אתה מעונן?
זה מנה שנויה הבא, אם אני זוכר נכון.
יכול להיות. ואז דוב נבון, הבן עושה, כן, כן, מעונן. ואז מנה שצועק מחוץ לחלון, הבן שלי מעונן! ואז הבדיחה היא שמעונן על שחקני הפועל כדורסל, פועל ירושלים בכדורסל. אבל אני צפיתי במערכון הזה, יחד עם אבא שלי. זאת אומרת, הוא ואני צפינו בטלוויזיה, במערכון הזה, ואני לא ידעתי מה משמעות המילה מעונן, אבל הבנתי מהקונטקסט, שזה מאוד, סיטואציה מאוד מביכה, וכנראה שקלטתי גם את האנרגיה של אבא שלי, שהיה מאוד מאוד מובך. הייתי בן 8.
כמו שאם היית בן 8, לא היה צריך להיות מובך, כי הוא מניח שאתה לא יודע מה זה, זה הכל בסדר. אם היית בן 13, זה נורא.
אני לא רוצה לשאול אותו על זה אפילו.
אגב, בשנה זו, מכבי חיפה זכתה באליפות המדינה, בעונה שלמה, ללא הפסד, 28 ניצחונות ו-11 תוצאות תיקו. אני הייתי אוהד של מכבי חיפה.
באמת?
שרוף ביותר, כן.
באמת? איך הגעת להם? היית עוד הצלחות?
אני חושב שזה התחיל משם, גם אני חושב שהיה איזה משהו, זה גם היה מאוד נכון עבורנו לא יודעת מכבי חיפה, כי היינו מרחובות. אתה יודע מתי הפסקתי לראות כדורגל? ביום שבו הבנתי שזה פשוט לנצח. אתה מבין? זה לנצח. זאת אומרת, למכבי תל אביב יש 21 אליפויות מתוך כמה?
כן.
אין, מתוך כמה שצריך להשיג, לא, אין איזה סוף.
אני כל הזמן חושב על זה. אני חושב שזה כאילו כל כך כזה... וואו, זה כזה סיזיפוס, כאילו...
זה מאבק שלא ייגמר לעולם, לא יהיה איזה יום שיגידו, זהו, מכבי תל אביב היא אלופה ודי.
וואי, חייבים לעשות את זה. חייבים להגיד ש-2030, זהו.
זהו, מי שאלופה פה...
כן. לא, מי סופרים מי הכי הרבה ניצח, והוא ניצח. זהו.
אגב, כן יש קטע, אני לא יודע אם בארץ, לדעתי גם בארץ, ששמים על הלוגו של
הכוכב.
כן, כל החמש אלופיות זה כוכב, נכון. כן. אז, זה כן נחמד שיש את זה, but it's meaningless.
נראה לי, כל כך מייאש שמכבי חיפה, נגיד, זכו באמת השנה באליפות, ואז הם כזה, אוקיי, אז נתחיל מאפס, כזה, כן. מה, אבל הרגע, עכשיו שוב, עוד לא, פעם.
עכשיו הם צריכים להגן על האליפות, אתה מבין?
זה כל כך מעייף.
אבל זה פשוט אנשים חדשים כל הזמן שעושים את זה.
אבל זה אותם מועדים.
נכון.
גם כאילו, אתה ממש חושש להפסיד, למה שתחווה את החשש הזה עוד פעם? זה כמו לצאת לדייטים, רוב הדייטים שיהיו לך בחיים לא יובילו לאהבת אמת.
כן.
בהגדרה.
והרבה מהם יובילו אולי לאהבת אמת, ואז רוב הסיכויים לסבל נוראי.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
מקום המדינה, ממלכת ירדן הייתה אויבת מרה שלקחה חלק במלחמות ישראל, זה אנחנו יודעים.
נכון.
ואז במהלך שנת 1994, רבין וחוסיין נפגשו פעמים רבות בפגישות חשאיות. ב-14 בספטמבר הם נפגשו בפגישה רשמית ראשונה בארצות הברית, בתיווכו של ביל קלינטון. ולא היה ידוע מה היו התוצאות הרשמיות של הפגישות האלה, לא היה ברור מה הולך להיות. בטיסה בדרך לפגישה ובכניסה לבית הלבן, הכתבים ניסו להשיג מראש הממשלה רבין תגובות.
אתמול הגיעה המשלחת הישראלית לוושינגטון במטוס מיוחד של חיל האוויר. ראש הממשלה בחר שלא לחשוף בטיסה את רגשותיו ערב הפסגה.
אני אינני יודע מה יהיה הדברים שלו. אני יודע פחות או יותר מה הבסיס לכל המהלך. ואני מעדיף לדבר ביום שני אחרי כל מה שהתרחש לנו.
כתבנו אלי מלך רם עושר כי עדיין נותרו נושאים שיש לישבם במפגש בין קלינטון, רבין וחוסיין.
תקשיב, בעיניי זה מדהים, כי לפי איך שאני מבין יחסים בינלאומיים, אתה יודע, בתור יחסם בינלאומי, אתה לא נוסע לפגוש ראש מדינה עד שאתה יודע בדיוק מה יהיה שם, כי לפני זה אתה שולח את העוזרים שלך, ואז את הסגן שלך, ואז את החצי סגן שלך, ואז אתה ממלא מקום, ורק אז זה ממש כמו דייט.
כן.
אני הולך לפגוש אותה, אני לא יודע מה יהיה, אולי יהיה כיף ונתחתן, אולי יהיה מבאס ואני אצא כמו חצי שעה.
כן, אבל ההבדל העצום הוא שבסיטואציה הזאת, הדייט הזה הרגה הרבה מחייליך. בעבר.
אבל זה גם המדויק, כי ירדן תמיד היו חצי חמודים.
לא, אני לא חושב, אני חושב שהם...
הם היו במדינת חסות של ארצות הברית.
הם היו אויב מר, הם לחמו בנו, הם הרגו, הם הורידו.
הם לא אלה שאמרו ב-73 שמתחילה פלישה, והם לא אלה שכאילו... נמנעו לתקוף אותנו.
הם כמו החבר שכשעושים עליך חרם בתיכון, אז יש את החבר שהוא בחרם, אבל הוא כזה חבר, בוא נעזור.
כאילו בתוך ליבך היית יודע שהייתם יכולים להיות חברים אם הוא לא היה עם החברה.
אם הוא לא היה עם החברה האלה, כן. ונהיינו חברים. תשמע, שלום עם ירדן הוא, בניגוד לדברים אחרים, הצלחה של רבין.
מתי, כמה פעמים היית בירדן?
לא, אני לא אלך לשם.
בפגישה הוכרז על הסכם אי-לוחמה בין המדינות, שהוביל בהמשך להסכם השלום. הנה חלק מהנאום של יצחק רבין באותו הטקס.
They say that the ancient custom of shaking hands developed out of the need to prove that neither person was holding a weapon. What I do wish you, Your Majesty, that there will be another day of excitement and another, and that finally no one will photograph our handshakes. It will have become part of the routine of our lives, the behavior of every human being. Thank you.
מה שאני אוהב לשמוע את רבין מדבר באנגלית, זה שבניגוד לביבי שבאמת יש לו את המבטא ואת הכל, אצל רבין אתה מרגיש קצת, לא באופן מביך, אבל אתה מרגיש קצת שזה ישראלי שם בתוך הדבר הזה, שמתקשה עם השפה, אבל צולח אותה, וזה זה נחמד.
תשמע, זה יפה, קטע מרגש.
באמת קטע מרגש. הוא התכוון לזה. הוא התכוון, כותב נאומים שלו התכוון לזה.
איתן הבר.
כן, איתן, נכון, איתן כתב את זה, איתן. זה איתן. בוא נשמע את חיים יבין ואודי ארי מפרשים את זה, אני רוצה לשמוע.
האם אתה חושב שההסכם הזה עומד על רגליו גם בלי הסכם אוסלו?
ההסכם הזה לא היה בא לעולם, אני חושב שזה ברור, אלמלא ערפאת השכיב את עצמו ראשון על הגדר וסלל את הדרך לאחרים. מה שקרה לערפאת הוא שברגע שהוא השכיב את עצמו על הגדר והפיל אותה, אין לו יותר שליטה על האחרים כמו חוסיין, שמדלגים מעליו והולכים בדרכם שלהם, לפעמים תוך חיכוך איתו כמו שראינו בעניין ירושלים.
זה כאילו, הם כל כך רצו להיות חברים שלנו לפני, ורק כשאתה ערפאת הפסקת אז הם באו להיות חברים שלנו. זה כאילו שלום קר, אתה יודע. למרות שאני מכיר אנשים שהיו בירדן.
אני לא יודע אם זה שלום...
הכי קרוב ש...
אני מדמיין תמיד את ירדן, הכל ירוק כזה, ומעבר השני של... לא יודע, אני מדמיין את הקסומה את ירדן. אתה יודע למה בגלל הביטוי ממלכת ירדן?
אני גם אהבתי שהוא אמר לו Your Majesty.
זה ממלכת, כן, ו-Your Majesty, יש לו מלך.
אתה יודע מה מגניב בתארים שמנהיגים ממציאים לעצמם? כאילו נגיד, King John Un הוא His Excellence או משהו כזה, אז אני החלטתי שאני מלך, ועכשיו אתה תקרא לי Your Majesty, כי כך החלטתי.
כן, אבל לא נראה לי שאנשים מבחוץ יקראו לו Your Excellence, לא נראה לי שביידן יקרא לו His Excellency.
לא, בטח שגם במפגש רשמי, כשטראמפ ו-King John Un נפגשו.
לא, אבל טראמפ היה...
משוגע.
משוגע.
דן סממה. שהוא הכתב, ביקר בירדן לשמוע מה הציבור שם חושב על הסכם השלום המתרקם. בוא נשמע את זה.
We are against the negotiations with the Israeli forces because and the Jordanian Israeli negotiations because the results of it will not be for the common good of the country and the Palestinian case.
ברחוב באמן גם היום אדישות בדרך כלל. החיים נמשכים כרגיל. והשלום, השלום מעניין מפני שהוא יביא איתו, אינשאללה, פריחה כלכלית.
פי סלם ומה פי סלם?
פי סלם, אינשאללה. We are looking for the peace. We hope that.
And it is coming very fast.
We hope that. We are waiting this day, going to Israel, Israel come here, everything deal.
ברוב השמיסני אמש רחוב נסגר לתנועה, להקות מנגנות ואנשים רוקדים. מוזיקה בדואית אותנטית ובדואים עמוד השדרה של השלטון האשמי בירדן מפזזים ורוקדים. לא אמן, ללא כל קשר לשיחות השלום או לפסגה הנערכת עתה.
אתה יודע איזה סוג פרשנות, אני הכי פחות רוצה לשמוע יותר ולא רוצה לשמוע יותר בחיים?
ספר לי, אנשים ברחוב.
לא, אין שום סיבה...
כי יש פייסבוק.
גם, וגם שם אני לא צריך את זה, ובאופן כללי, אנשים מהרחוב הם הדבר, בתחתית הרשימה.
היי, אתה, מה אתה חושב?
כן.
אני אידיוט, אני לא יודע מה. זה דוגמה לדעה שהיא לא מעניינת אותי.
לא מעניינת, בוא נשמע עוד דעות לא מעניינות של אנשים מהרחוב בישראל.
מה תגיד לו, יש סיכוי לשלום?
אני חושב על זה בטוח. לא, אחוז, זה כבר, זה בנוי וגמור, רק סתם ראש הם עושים, עכשיו הולכים. זה כבר חתום. אני אומר לך, את רוצה לצלם, צלמי, לא חשוב.
שלושת הבנים שלי, 9 שנים, אני מלווה אותם לבנון, עזה, לבנון, עזה. מספיק, וכבר עד פה.
התרגשות גדולה. למרות שאני עוסקת בבדים, אבל זה במודעות שיש לנו יום גדול היום.
אם יהיה שלום, הכל כדאי. אבל שיש שלום אמיתי, שלא אחרי כמה חודשים או שנים, יהיה יותר גרוע.
פותח דרך חדשה לעם ישראלי. הוא די מלחמות, די עם כל השטויות האלה. הגיע הזמן שיהיה שלום ונחיה בלי פחד.
אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, אנחנו מתעסקים בשש-שש.
במשחקים. העבודה שלי לבוא לים יום-יום, לשחק מטקות, ולא לחשוב על שום דבר. הרבים, שהוא יעשה שלום, שיהיה שלום.
שיהיה, הגיע הזמן. שלום כולל. שיפתחו את השערים, שיורידו את התעודות זהות.
לא צריך את כל השערים.
צריך
לא, לא צריך
את זה. שיבטלו את מעמד המדינה. לא צריך משרדים, אין צורך בכביש.
צריך הכל.
לי יש 4 חמורים, הם לוקחים אותי לכל 4 כנפות הארץ.
זה מישהו שנסחף עם ה... יפה.
מוזר. אני חושב ש...
כל הקומצפט של משפחה מיותר בעיניי.
כן. גם באים ושואלים אותך שאלה, כאילו, מה אתה חושב על שלום? טוב, שלום, טוב. כאילו, זה אמורה לתשובה מובן מאליה. היום איך שזה באמת הפך להיות שאלה...
כי כולם בעד שלום, גם אל-קאידה בעד שלום. השאלה באיזה מחיר, מה תעשו לפני שהגיע השלום?
אני לא יודע אם אל-קאידה בעד שלום היום.
טוב, והנה, והשלום באמת החזיק מעמד. אנחנו עכשיו חיים בעתיד. בשלום יחסי עם הירדן.
תחשוב, היינו יכולים להיות כל קיץ מלחמה עם ירדן, בלגן עם הירדנים, חוטפים לנו איזה חייל הירדנים, היינו יכולים להיות במצב הזה, ואין את זה יותר.
תגיד, מה אתה חושב, גם עשיתי סקר כזה בטוויטר, כאילו בסוף, מי נצח? אנחנו הערבים.
שוב, זה הרבה כמו כדורגל, it's endless.
לא, אין סכסוך בכדור הארץ שהוא אינסופי. אין, לא קיים. בסוף זה ייגמר, כך או אחר. נשאל לך מי ידוע עליונה.
שאלה מעניינת, אני אענה עליה בדיוק מוחלט, ואני אגיד לך, יש גם איזושהי אבולוציה של סכסוכים כאלה, שבסוף זה באיזשהו שלב הופך למין יריבות כזאת של, אתה יודע, דיחות הדדיות, הצרפתים צוחקים לגרמנים, כאילו לא אוהבים אחד השני, אבל זה מתבטא בעיקר בקומדיה, לא יודע, אני מדמיין תמיד את המלון של פולטי.
אתה אומר שאנחנו נהיה כמו צרפת וגרמניה, פשוט שתי ישויות אחד לשני?
שתי ישויות שלא...
זה ניצחון ישראלי. אני בטוח שהערבים ינצחו.
אני גם חושב שיעזור מאוד אם אנחנו נבהיר לשני הצדדים שתקשיבו, גם אם יהיה שלום, וואלה, עדיין אפשר לצחוק על הערבים, ואתם יכולים לצחוק עלינו, ואפשר כאילו להיכנס אחד בשני. לא חייבים להיות חברים, אפשר להיות פשוט, אתה יודע.
אתה אומר בסוף לא תהיה מלחמה. אני חושב שבסוף הערבים, כאילו, אני נגד התרחיש הזה, אבל אני די בטוח שיקח 10, 20, 30 שנה והם ינצחו.
הערבים?
כן. אבל כי זה הם יותר.
כן, אבל יש לנו חרדים.
מה זה קשור? החרדים לא נלחמים.
לא,
אבל
מתפללים.
אוקיי, הרגעת אותי.
עד כאן זינוק לאתמול להיום. תודה רבה לצוות שלנו. יש לנו את העורך הנהדר אייל שינדלר, המפיקה תמר בנימין, שבדיוק פגשנו אותה במעלית.
נכון.
תחקיר, ענבל מורג ועדי סלם.
אפשר להזין לנו מתי ואיפה שתרצו, ואיך שתרצו. אם אתם רוצים להזין לנו מונח, מותר. בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יסימוני ההסקטים שאתם אוהבים, וגם כאלה שאתם לא אוהבים, הוא זמין
וגם
בכולם.
וגם כאלה שהם לא יסימוני הסקטים.
לא.
לא, נגיד דפדפן.
וגם באתר החדש והמעולה, כאן ארכיון, שם אפשר גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו השמענו כאן. שמעתם? עכשיו, תראו.
מאוד מוזר לשמוע את זה ברדיו. האם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן משנת 95 והלאה, של יהיו הפרקים הבאים? אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול.
מחר ב-4 יהיו כאן שחר גבע, שהיא נפלאה, ואייל שינדלר, שהוא גם עורך וגם נפלא, עם אורחת מדהימה בשם ירדנה ארזי.
וואו.
אנחנו נחזור בשלישי הבא, ב-4 בצהריים, עם שנה ממש רגילה שלא יש לנו דבר עצוב.
95 הייתה שנה מלאה.
היו בסדר.
לפחות 11 חודשים ממנה, וכמה ימים? היו בסדר?
תודה ויתר.
תודה לך אליה גרינפלד מהתאגיד.
אנחנו נסיים עם להקת הפאנק גרין דיי, שהוציאה את אלבום המופת של הדוקי.
שהיה האלבום הראשון שהצליח בעצם?
שהצליח מאוד.
בראשון בפברואר 2024.
ועם השיר, כמובן איך אפשר שלא, בסקט קייס.